אנחנו רוצים להמשיך לעסוק בעניינם של הגבעולים שעושים את הסוג הזה של הרמייה כאשר הם באים ומציגים את עצמם כיושבי ארץ רחוקה ומגיעים בהופעה שתואמת את זה והתוצאה שכורתים איתם ברית שלום. שהדגש הוא, ואת פי השם לא שאלו. שפה באמת יש פה שאלה ראשונה שאנחנו צריכים לבוא ולשאול, האם העובדה שהם לא שאלו את פי השם, זה דבר חיובי, או שיש פה איזה צד של אבון, של חטא, שהם לא שאלו את פי השם. ואז יהושע קוראת להם ברית, ונשיאי העדה נשבעים. רואים שיש פה איזה סוג של שניות בין עם ישראל לבין הנשיאים, שאחרי שלא עיקו אותם, שיש ביקורת. מופיע כך. ולא יקום בני ישראל כי נשבעו להם נשיא העדה והשם אלוקי ישראל והיא לא נוכל לעדה לנשיאים. זאת אומרת יש פה איזה תלונה והתוצאה לפחות על דרך הפשט שאומרים לעם שהם יהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה. יהושע מדגיש לעומת זאת שהם הולכים להיות שואבי מים לבית אלוקיי. והדבר הנוסף שהוא בולט, שיהושע לא רק אומר שהם עתידים להיות שואבי עצים וחוטבי מים, אלא מדגיש, ואתה ארורים אתם, ולא יקראת מכם עד וחוטבי עצים ושואבי מים בבית אלוקיי. זאת אומרת, זה לא רק איזשהו תיאור של עבודה שאתם הולכים עכשיו לעשות, אלא יש פה גם משהו שקשור לצד הרוחני שלכם. אתם ארורים. נראה שחזל לוקחים את העניין של הארור פה למקום נוסף, לאיזו העמקה נוספת. אז מה קורה עם הגבעונים בזמן יהושע? מה שקורה באופן מעשי? הם הופכים להיות חוטבי עצים שואבי מים, לעדה ולמזבח השם, עד היום הזה למקום אשר יבחר. זאת אומרת, מתי הולך להיות הבירור? הבירור הולך להיות כאשר מגיעים לבית המקדש, שגם זה דבר לא מובן מה הקשר בין בניין בית המקדש לבין סיום או לא סיום. אנחנו לא יודעים מה קורה בשלב הזה שעתיד להיבנות בית המקדש. חז"ל במספר מקומות נכנסים לסיפור הגבעונים. הזכרנו כבר שמקביל לסיפור הגבעונים שיש לנו פה, יש את סיפור הגבעונים בזמן יהושע. סליחה, בזמן דוד המלך, ששם יש בצורת במשך 3 שנים, עוד מעט נראה את זה בחז"ל, ולא ברור מה הסיבה לאותה בצורת. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד שהסיבה היא סיבה כפולה שלא ספדו את שאול כל הצורך. והדבר השני זה מה שעשה שאול הגבעונים, שבאמת לא ברור שם בפשטי המקראות מה בדיוק עשה שאול הגבעונים, אבל ברור שהיה פה איזה מעשה בעייתי. והתוצאה שהגבעונים מבקשים 7 מבני שאול והורגים אותם. וככה דברים באמת נעשים, וההמשך הוא שבאמת הבצורת מסתיימת. יש אותו מעשה שרצפה בתיה, שבאה ומביאה אותם לקבורה, שמבריחה את כל אותם עופות רעים. זאת אומרת, יש פה איזה סגירת מעגל לא כל כך ברורה בין הסיפור של הגבעונים אצל דוד ושאול לבין סיפור הגבעונים שנמצא אצל יהושע. אבל הקשר שכן אפשר לראות אותו באופן כזה של פשטי המקראות, זה מה שמופיע בסוף הלימוד שלנו, בסוף הפרק שלנו, שיש קשר אל המקום אשר יבחר. אנחנו יודעים שעיקר עניינו של דוד המלך זה הכנה לקראת בניין בית המקדש. המלכות היא הבסיס שעליו, מלכות דוד, שעליו נימד בית המקדש. בזכות דוד עבדי, השערים נפתחים, יש פה איזה שייכות למקום הזה, למקום אשר יבחר, לבין דוד המלך. וצריך להבין מה היחס בין הדברים, איך הדברים מתקשרים. אני רציתי שנתבונן איך הדברים, איך סיפור הדברים מופיע בתלמוד הבבלי, ואיך סיפור הדברים מופיע בתלמוד הירושלמי. כשאני אומר מראש, הסיפור הוא דומה מאוד. על פניו שקוראים אותו בקריאה הראשונית, נראה שממש הדברים הם זהים. אבל אם נעמיק, אני חושב שיש קצת הבדל בין שני סיפורי הדברים. ודרך זה אני חושב שגם נוכל לחזור לפרקנו ולהעמיק יותר מה חז"ל מלמדים אותנו פה בפשטי המקראות של סיפור הגבעונים. בירושלמי, אולי נתחיל בבבלי, הבבלי נמצא אצלנו במסכת יבמות. ושם מסופר בדף עין ח' עמוד ב', עין ת' עמוד א', זאת אומרת, זה הדפים שעוסקים פה בעניין של הגבעונים. ההקשר פה של הסוגיה זה כל עניין הנתינים, שהנתינים הם למעשה הבנים או הצאצאים של הגבעונים. והמשנה אומרת, ממזירים ונתונים ונתינים, איסורם אסורים ואיסורם איסור עולם. אחד זכרים ואחד נקבות. אומר לנו רש"י, מי זה הנתינים? גבעונים שנתגיירו באומה בימי יהושע. ונתנם עבדים לחוטבי עצים ושואבי מים. זאת אומרת, יש לנו את הנתינים שמופיעים גם בזמן המשנה, והנתינים הללו זה מבניהם של גבעונים שיהושע למעשה גזר עליהם להיות חוטבי עצים ושואבי מים. זה הנתינים. ואז מספרת הגמרא כך. אמר רב אחא בר עדה, נתינים דוד גזר עליהם. זאת אומרת, מי גזר על הנתינים? למרות שבמחשבה הראשונה אנחנו אמרנו שזה יהושע, אומרת הגמרא, מי שגזר עליהם זה דוד, שנאמר ויקרא המלך לגבעונים, ויאמר עליהם, והגבעונים לא מבני ישראל הימה. זאת אומרת, יש פה, במחשבה הראשונית שקוראים פשט הפסוק, אי אפשר להגיד, והגבעונים לא מבני ישראל הימה, זה פשוט תיאור מי הם הגבעונים. מספר לנו מי זה הגבעונים. אומרת הגמרא, לא, כשדוד אומר והגבעונים לא מבני ישראל המה, הוא בעצם גוזר ומכריע דינם שהגבעונים לא מבני ישראל המה. מה הייתה מה גזר עליהם? למה הוא גזר עליהם? אתה גזר עליהם. דכתיב, ויהי רעב בימי דוד שלוש שנים, שנה אחר שנה. שנה ראשונה אמר להם, שהם עובדי עבודה זרה יש בכם. דכתיב, עבדתם אלוהים אחרים. והשתחוויתם להם ועצרת השמיים ולא יהיה מטר. זאת אומרת, אולי יש פה בעיה של עבודה זרה, שיש לנו פסוק מפורש שאומר שבעוון עבודה זרה יש עצירת גשמים. אז אולי באמת אם ששווה עבודה זרה, בדקו ולא מצאו. מפליא. אין עבודה זרה. לא מצאו. שנייה אמר להם שהם עובדי עבודה זרה יש בכם. לכתיב וימנו... שנייה אמר שם עובדי עבירה יש בכם, סליחה. הכוונה היא לענייני ערווה. לכתיב, וימנו רביבים ומלקוש לא היה, ומצח אישה זונה היה לך. בדקו ולא מצאו. אין פה גם בעיה של גילוי עריות. שלישית אמר להם, שמה פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנים. אולי יש באמת אנשים שהתחייבו לתת צדקה ולא נתנו. לכתיב נשיאים ורוח וגשם עין. איש מתעלל ממיטת שקר. בדקו ולא מצאו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. מיד ויבקש אביד את פני השם. זאת אומרת, כיוון שהוא ראה שכל אותם סיבות, שבארון הציבור לא מגיע מטר, אין את אותם סיבות, אז אומר דוד, כנראה שהעוון הוא בי. ואז מה עושה דוד? הוא שואל את פני השם. מה זה הכוונה שואל את פני השם? אמר, יש לקיש, ישאל בהורים ותומים. יש בזה גם היגיון, כי יש פה איזו שאלה שהיא שאלה של מלכות. ראינו שבהורים ותומים שואלים בענייני מלכות, ופה זה כבר הופך להיות עניינו של מלכות דוד. אז בוא נשאל, מה הייתה הסיבה שבגללה יש עצירת גשמים? מה אם משמע אומר על הזר, ראתי פני, כתיבך ויבקש אביד את פני השם, וכתיבתם וישאל לו במשפט הורים לפני השם. ויאמר השם אל שאול ואל בית הדמים, אשר המית הגבעונים אל שאול שלא נספת בלחה, ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים. זאת אומרת, יש פה שתי סיבות. למה יש בצורת? נקודה ראשונה שלא הספידו לשאול די הצורך. צריך להבין, הרי שאול, דוד כן הספיד את שאול. הייתה הספד אפילו חזק מאוד, אלא כיוון שהיו כל מיני בני בליעל שלא נהגו כבוד בשאול, וכנראה לא מניחו בידם די הצורך. לכן זה נחשב שעדיין לא ספדו לשאול די הצורך. לפי מעלתו המיוחדת של שאול. המדרש אפילו אומר יותר מזה, יש מדרש שאומר את הדברים במקביל, אבל הוא מתאר עד כמה באמת חשיבותו של שאול הייתה גדולה, שמופיע כך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד אינו שאול, שימשך בשמן המשחה. אינו שאול, זאת אומרת, על מי אנחנו מדברים פה כשאנחנו מדברים על שאול? קודם כל נמשך בשמן המשחה. אינו שאול שבימיו לא נעשה עבודת כוכבים בישראל, שהוא ביאר את העבודת כוכבים. אמנם ראינו שגם אצל דוד אין, אבל מי שביאר זה שאול. אינו שאול שחלקו עם שמואל הנביא, שנאמר גם כן לגבי שמואל, שמחר אתה ובניך אימי. אז אומרים חז"ל, אימי במחיצתי. הכוונה היא שגם אתם תהיו בני עולם הבא, כמו שאני בן עולם הבא. ואתה בארץ והוא בחוץ על הארץ. ואל בית הדמים אשר המית את הגבעונים. אז קודם כל רואים פה את המעלה המיוחדת, שמצד אחד היה צריך לספוד לשאול. אבל את זה לא היה אפשר לקיים. למה? בגלל שאין סופדים אחרי 12 חודש. זאת אומרת, אחרי 12 חודש, אם מספידים, אז יש פה נקודה שבאה ואומרת, הרי יש תיקון 12 חודש, כמו כתוב משפט ראשני בגיהנם ב-12 חודש, ואז למעשה עולים כבר לגן עדן. אז אם עכשיו אחרי זה באים להספיד אחרי 12 חודש, מה בעצם זה אומר? עכשיו רוצים מנקודת הנחה שהוא לא ניתקן, שיש פה איזו מציאות של שעדיין הוא חלילה וחס בראשו. אז אומר, דוד אומר, זה אני לא יכול לעזור, בנקודה הזאת אני לא יכול לסייע. אין לי אפשרות. מה? הקפדה שלא ספדו, שבאותה שנה הראשונה שנפטר שאול, לא ספדו. אז אומר דוד, זה אני לא יכול לתקן. אני לא יכול לתקן את זה. ואל בית הדמים, אשר המית הגבעונים, זאת אומרת, יש פה סיפור חדש שמעולם לא פגשנו. ששאול המית את הגבעונים. לכאורה, מאיפה המקור לזה? אומרת הגמרא, וכן חד מצינו בשאול שמית הגבעונים, אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים, שיהיו מספקים להם מים ומזון, מעלה עליו הכתוב, כאילו הרגן. או, עכשיו אנחנו צריכים להבין קצת את הסיפור. מה הסיפור? הרי כתוב שהגבעונים הם שואבי, חוטבי עצים ושואבי מים, למי? מקדש השם. נוב עיר הכהנים, שם היה, מה היה בנוב? נובי גבעון, היה פה איזו מציאות של מקום של עבודה. כיוון שהם היו שם, אז הם בעצם סיעו. ברגע שהרגו את נוביר הכהנים, כבר מקור פרנסתם של הגבעונים נגדע. כיוון שנגדע מקור פרנסתם, זה נחשב כאילו הרגו אותם. זה החשבון. זאת אומרת, לגבעונים יש חשבון עם שאול. כתבה אל שאול שלא נספד כהלכה, וכתבה על אשר עם את הגבעונים. אין דאמר יש לקיש מי דכתיב, ביקשו את השם כל ענבי ארץ, אשר משפטו פעלו, ואשר משפטו שם פעלו. אמר דוד, שאול, נפקלו תרי שר ירחי, כמו שאמרנו, עברו 12 חודש, ולא דרכי למספדי, יתנים נקרו נפסים. זאת אומרת, בעצם מה אני יכול עכשיו לעבור ולעשות? יש עכשיו רעב. אז איך אני יכול לפתור את בעיית הרעב? את בעיית הרעב אני יכול לפתור על ידי זה שאני אפייס את הגבעונים, את הנתינים. ויקרא המלך לגבעונים ויאמר אליהם, מה אעשה לכם? ובמה אכפר? וברכו את נחלת השם. בואו. יש פה דבר שהוא נפלא בהקשר הזה של ברכו את נחלת השם. הרי מדובר פה על מה? יושבי הארץ. הם לא הגיעו מארץ רחוקה. יושבי הארץ. ברכו את נחלת השם. ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף זהב עם שאול ועם ביתו. ואין לנו איש. הוא אומר, אנחנו, אין לנו שום חשבון כלכלי, לא רוצים כלום. זאת אומרת, ניסו לפייס אותם בכסף. לא רוצים כלום. מה כן ביקשו? יוטל לנו 7 אנשים מבניו, וקענום לה ש... מה הם מבקשים? 7 אנשים להרוג מבניו של שאול. זה מה שהם מבקשים. מפייס ולא פייסים. ניסה לפייס אותם, ניסה להגיד להם משהו אחר. מפייס לא פייסים. אמר, 3 סימנים יש באומה זו. הרחמנים והביישנים וגומלי החסדים. מה המיוחד בעם ישראל? שהם רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. רחמנים דכתיב ונתן לך רחמים וריחמך וירבך. ביישנים דכתיב ועבור תהיה יראתו על פניכם. גומלי חסדים דכתיב למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו. כל שיש בו 3 סימנים הללו, הוא ראוי להידבק באומה זו. אז קודם כל, אנחנו יכולים עכשיו להבין למה דוד רוצה לדחות את הנתינים, לדחות את הגבעונים. כי הוא אומר, התברר שהם באמת לא שייכים, אותם נתינים לא שייכים לעם ישראל. לא שייכים לעם ישראל. למה הם לא שייכים לעם ישראל? בגלל שהתכונה הבסיסית של עם ישראל זה רחמנים. אני שואל אתכם ברמת הפשט, הסתפקתי, האם 3 הסימנים הללו, 3 אין בגבעונים, או רק 1? זה שאין בהם רחמנות, זה פשוט. עם זה אי אפשר להתווכח, כן? שניסו לפייס אותם ולא הסכימו להתפייס, בזה אין שאלה. השאלה אם גם ביישנים וגומלי חסדים, גם זה מתברר פה בסיפור הזה שאין בהם, או שהנקודה פה זה רק הרחמנות. יכול להיות שהביישנות... אני חשבתי שהביישנות זה באותה תרגיל שהם עשו ליהושע. זאת אומרת, יש פה איזה צד של עזות, לבוא להגיד מרץ חוקה בנו, וכולי וכולי, זה לא התנהלות של ביישנות, זה עזות. יכול להיות שהיה להם סיבה טובה, אבל רחמנות לא היה בהם, ביישנות ודאי שלא היה בהם. זה אפשר להיות לבן יהושע. זאת אומרת, הרחמנות זה בזמן דוד, ביחס לשאול, בני שאול, והביישנות אפשר לראות את זה ביחס להגעה שלהם בזמן יהושע. גומלי חסדים, לכאורה אין ראיה שיש בזכרון בגמולות חסדים, חוץ מנקודה אחת שהייתי יכול לומר, שמה מינו אותם? להיות שואבי עצים וחוטבי מים. זאת אומרת, נראה שזה אולי תיקון למשהו. זאת אומרת, יש פה איזה חיסרון שהם לא נותנים מעצמם לאחרים. אז צריך לבוא ולהגיד שכל הקיום שלהם הוא קיום שלמעשה לגמול חסד לעם ולמקדש השם, מזבח השם. זאת אומרת, יש איזו נקודה שאולי באה מאיזשהו מקום שורים את הדברים. זאת אומרת, בזמן יהושע ראינו שמכריחים אותם להיות גומלי חסדים, הופכים אותם שזה תהיה הנקודה שלהם, בישנים ודאי שהם לא, ופה בסיפור של שאול אנחנו רואים באופן מאוד מאוד חד משמעי שאין להם גם צעד של רחמנות. ואז כן, אבל פה זה לא רק היה עבדות במישור הכללי של העבדות. עבד זה משהו יותר מורכב. פה זה עבדות לדבר מאוד מסוים. לשואבי עצים וחוטבי מים. זאת אומרת, זה בעצם נתינת שירותים לאחרים. צריך לפרנס אותם מצד אחד, אבל הם שואבי עצים וחוטבי מים. עבדות זה מושג יותר כללי. פה זה משהו מאוד, מאוד ספציפי. ויקח המלך את שני בני רצפה, בת היה שילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת וחמש בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לאדריאל, בן ברזילי מחולתי. מה יש נהני? זאת אומרת, למה דווקא אותם? אמר אבונה, עברום לפני אהרון. כל שרון קולטו למיטה, כל שאין אהרון קולטו לחיים. זאת אומרת, פשוט העבירו אותם. וגם דוד, הוא עושה את מה שהוא עושה, אבל הוא עושה את זה מתוך מקום כזה של, הוא בעצם שותף עם מי? עם הנתינים, עם הגבעונים. זה קשה. אז איך בעצם זה נעשה? נעשה בדבר השם. מטיב רב חנה בר קטינה, ויחמול המלך על מפיבושת בן יונתן בן שאול, שלא העבירו, וכי מסו פנים יש בדבר? איך יכול להיות? מה זה לא העבירו? אם אתה נותן לקדוש ברוך הוא לנהל את הדברים, אז בוא נעביר גם את מפיבושת. אלה שהעבירו וקלטו וקש עליו רחמים ופלטו. זאת אומרת, היה תפילה של דוד בבקש רב רחמים. והקראתי מסו פנים יש בדבר, עדיין בקש רב רחמים, אז זה גם סוג של מסו פנים. אלא שבשכיח רחמים שלא יקלטנו אהרון. זאת אומרת, זה לא שהוא בקש רחמים שהוא יוציא אותו, אלא שבכלל אהרון לא יקלוט אותו. זאת אומרת, פשוט הוא עבר ולא נקלט. והכתיב לא יומתו אבות על בנים. נכרואה זה לעבור על איסור. אחר כתוב במדרש, גם כן כתוב שמפיבושת היה תלמיד חכם. זאת אומרת, גם פה המסו פנים לא היה מסו פנים שנבע רק מאיזה אהבת דוד ויונתן, כן? אלא זה נבע מאיזשהו נקודה של אמת, אמיתתה של תורה. כך משמע במדרש, אבל עדיין יש פה קושייה. כתוב לא יומתו אבות על בנים, אסור להמית את הבנים בשביל האבות. אז איך יכול להיות שדוד נוהג שלא על פי דין? אמר בכי אבר אבא, אמר רבי יוחנן, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה, ואל יתחלל שם שמיים בפרסיה. זאת אומרת, בשביל שלא יחילו לשם, דוד בא ולמעשה עוקר עוד אחת מן התורה.
למה יחילו לשם?
מה?
למה יחילו לשם?
שנשבעו לגבעונים. הוא אומר, ואל יתחלל שם שמיים. אומר, השישוי הרומות אומרים, אינו מה זו רואים להידבק בה, אשר יפשטו ידיהם בגרים, ליטול מזונותיהם ולעשו בהם נקמה. קודם כל, זה סתם דבר מעניין, כי הרי, כמו שאמרנו, יש פה אכזריות. עכשיו, אני חושב שזה מה שיקרה. יהודי, כאשר הוא רואה שמשלמים להם כסף ולא הורגים, אין לו בעיה. אבל גוי הוא גם לא רחמן. אז למה איזה נקמה הוא מצפה? מה? מוות. זאת אומרת, נקודת חילול השם פה היא מנקודת מבט של מי? יאמרו אומות העולם ולעשו בהם נקמה. זאת אומרת, יש פה איזה נקודה שהחילול השם מגיעה דווקא מנקודת המבט של אומות העולם. קשה קצת לקבל את זה, כאילו, למה אנחנו אמורים לספור אותם, כן? אבל כן, יש משמעות לאופן שבו אומות העולם מסתכלים על עם ישראל. עכשיו, זה דבר מעניין, אני שואל אותנו, מה, עד איכן אנחנו צריכים ללכת עם זה? כאילו, נלך עכשיו להצטרף למחסום וואץ', כן? לראות שבאמת מתנהגים שלא יהיה חלילה חילול השם, שיגידו שאומות העולם. אבל אני חושב שהתשובה היא תשובה פשוטה, היא כתובה פה באופן מפורש, אני לא בא לומר, לא בא לחדש משהו. מדובר פה על אנשים שבאמת באו להצטרף לעם ישראל. זאת אומרת, לא מדובר פה על כאלה שבאים להתנגד לעם ישראל, כאלה שלא מכירים בריבונות עם ישראל על ארצו, אלא מדובר פה על מי? על כאלה שבאים להתנגד לעם ישראל, באים להצטרף לעם ישראל. אז מי שמגיע להצטרף לעם ישראל, אז זה באמת מקום אחר. אבל גם אני אין לי בעיה עם חילול השם כשאומות העולם שונאים את ישראל ולכן רוצים לפגוע בישראל. זה לא חילול השם. אני לא צריך להתייחס לכאלה גויים. זה הם עצמם חילול השם. פה הנקודה היא שיש פה איזו טענה שהיא טענת אמת. מה טענת אמת? באו להצטרף אליכם. אתם למעשה התחייבתם לדאוג להם. כי הם באמת הצטרפו, והם לא יצאו נגדכם. זה לא שהגיוונים האלה עכשיו באו והצטרפו לאויבי ישראל להילחם. זה לא המצב. הם למעשה, באמת היו שואבי צמחות ומים. ועכשיו, לפי הבבלי, פשוט עקרו את מקור, את מטה לחמם, את מקור הפרנסה שלהם. זה הנקודה. נכון, נכון. לכן זה בכלל לא קשור עכשיו לכהני נוב, זה חשבון אחר עם יחסי שאול.
אבל זה גם זה חילול השם,
אבל זה לא קשור לגויים. אנחנו עכשיו מסכים לחילול השם ביחס לגויים, שפה צריך לדעת שגוי שעל פניו מתנהג באופן יפה לעם ישראל, שקוראת ברית עם עם ישראל, צריך לנהוג בו באופן מכובד. דרך אגב, אני הסתובבתי עם הגמרא הזאת בזמן של צדל. שבסופו של דבר הם קרתו ברית איתנו, ונלחמו איתנו כתף אל כתף. ובעצם, עכשיו אני לא בא ואומר, אני רוצה, אנחנו תמיד מסנגרים על עם ישראל, זה לא שלא אפשרו להם לבוא יחד עם עם ישראל, סך הכל באו ולקחו אותם גם כן לארץ, ודאגו להם לתנאים, ואני חושב שבאמת ראוי היה לדאוג להם לתנאים כמה שיותר טובים. כי צריך לראות שאומה זו מקבלת, מתנהגת בכבוד למי שקורת ברית יחד איתה. אי אפשר לקרות ברית ולא להתנהג אחרי זה באופן ראוי. אבל לא מדובר על מי שבא ומתנגד לעם ישראל. זה כבר חשבון אחר.
אבל אני רוצה שנגיד, אם יש מקרים, אני לא יודע אם אנחנו יכולים ללכת את זה כמחיים, מקרים שבהם על פי הלכה צריך להתנהג באופן מסוים. ונגיד בציבור הכללי זה נראה התנהגות כאילו מכפירה. איזה התנהגות זאת, כאילו זה עניין עולמי כאילו או שגם...
תראה, פה הטענה היא טענה שהיא טענת אמת.
למרות שלא טענה אחת.
מה? למה? התחייבת לאפשר להם להיות חוטבי עצים ושואבי מים.
אה, אז עדיין, אסור להרוג.
מה?
אסור
להרוג. בסדר, אז פה, יש פה שתי נקודות שמתנגשות. כיוון שיש חילול השם, אז אני לא יודע לומר אם זה דווקא מקום שיהיה גם מורים ותומים, אני לא יודע איפה צריך לקחת את הדברים. אם זה נגד ההלכה, אנחנו גם לא שני מורים ותומים, אנחנו לא עושים נגד ההלכה. מקום שיש חילול השם, היה פה גם את ההורים והתומים. זאת אומרת, זה לא שנעשה בלי בכלל חשבון. אבל כן רואים שיש פה זה מגמה, שהיא מגמה שאפילו יכול לעקר משהו מן התורה, בשביל החשבון הכולל, כן? דרך אגב, זה בולט מאוד שזה קצת כקונטרה לירבה של שלמה. אצל שלמה המלך אומר המדרש, שבא אות הקטנה של ירבה לפני ריבונו של עולם, ואמרה, שלמה המלך עוקר אותי, כן? הוא אומר הרבה נשים, לא ירבה לו נשים, אלא הרבה נשים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יעקר שלמה ואלף שכמותו, ויוד אחת לא תעקר. זאת אומרת, שלמה גם כן יש לו איזו מחשבה לכאורה של חשבון כללי, של להרבות נשים בשביל להרבות את כבוד השם ביחס לאומות העולם. נכון? הרי זה אותו חשבון. אצל דוד פה בגבעונים, מה הנקודה? הנקודה היא להרבות שלא יחילו לשם. אצל שלמה זה בעצם להראות את החוכמה ותופעת השם, את החוכמה, את חוכמת השם לכל העמים. אבל עדיין יש הבדל. פה זה מציאות של חילול השם. ופה זה איזשהו מהלך שאתה מוביל מצד חוכמתך. מצד החוכמה אי אפשר לבוא ולהקורות מן התורה. אבל במקום שיש חילול השם, פה למעשה יש כן מקום לבוא ולהקורות מן התורה. זה נכון, למרות שאנחנו לא מצאים במדרש, עוד מעט נראה ביקורת ביחס ליהושע. עוד מעט ננסה לראות את היחס בין יהושע לבין דוד, טיפה בהמשך. עכשיו בהמשך באים ומביאים את כל העניין של רצפה בתיה, שזה פחות קשור אלינו באופן ישיר. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה והתקדש שם שמיים בפרסיה, שעוברים ושבים אומרים מה טבען של אלו, הללו בני מלאכים הם, ומה עשו? פשטו ידיהם בגרירים גרורים. אמרו, אין לך אומה שראויה לה ידבק מה כזו, כזו. ומה בני מלאכים כך, בני ילדותות על אחת כמה וכמה? ומה גרירים גרורים, כך ישראל על אחת כמה וכמה? זאת אומרת, מה קרה עם אומות העולם? רבי יוחנן לוקח את זה לא למקום של חילול השם, אלא למקום של קידוש השם. זאת אומרת, מתוך זה שלא היה חילול השם, נוצר פה גם קידוש השם. כשחשוב לי שנשים לב, מה הם שתי הנקודות שיצרו את קידוש השם הזה? דבר ראשון, מי שפוגע באותם גרים, אפילו אם הם בני מלאכים, מתנקמים בהם. אין פה מסו פנים. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, אפילו אותם גורים גרורים שהצטרפו, גרים, גם כן דואגים לכבוד שלהם, דואגים שלא ייפגעו. אז אם מדובר פה על ישראלים, לא על גרים גרורים, מי שממש חלק מעם ישראל, ודאי שנוהגים בו כבוד. ודאי שדואגים שומרים על כבודו, שלא ייפגע. זה שני הצדדים. פה זה לא כתוב. פה לא כתוב העניין הזה, מה העניין שהגרים גרורים. זאת אומרת, הם נגררו. אבל הדגש הוא שיש פה גרים גרורים ביחס לישראל. גרים גרורים, כך ישראל על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, הגרים גרורים הוא לא ביחס לגרים אחרים, אלא הגרים גרורים הם ביחס למי? לישראל. זה מעניין. עוד מעט נראה שבירושלמי זה לא כך. אז הוא ממשיך ואומר, מיד נתווספו על ישראל 150 אלף, שנאמר ויהי לשלמה 70 אלף נושא סבל ו 80 אלף חוצב בער. ודילמה ישראל אהבו, לא סלקה דעתך, נכתיבו בני ישראל ונתן שלמה עבד. ודילמה וגזר באלמה, למחה, ויספר שלמה כל, ויספור אנשים, שלמה כל האנשים, הגרים אשר בארץ ישראל מצא 150 אלף. זאת אומרת, וכן הלאה. יש פה עכשיו מה? יש פה עכשיו ציור של גיור המוני, בעקבות אותו קידוש השם. בעקבות שלא היה חילול השם. יש קידוש השם? נוספו גם כן חוטבי עצים ושואבי מים. אבל כמה? 150 אלף לבית השם. מעניין. עכשיו יוצא דבר מעניין מאוד. הגבעונים עצמם, מה עשה איתם דוד? דחק אותם. הם לא חלק מעם ישראל. אבל בעקבות אותו מעשה שהוא עשה עם הגבעונים, נוספו 150 אלף גרים אחרים שגרי אמת. זאת אומרת, דוד הוציא את הגבעונים מכלל ישראל תנתינים, והכניס למעשה 150 אלף גרים אחרים. ויעש מהם שימי אלף סבל, שוני אלף חוצה בער, ונתינים, דוד גזר עליהם, משה גזר עליהם. למה אתה אומר דוד? משה כבר גזר עליהם, דכתיב וכותב את צחבת שואב ממך. משה גזר עליהם לאו דרה, דוד גזר לכו לדרה. זאת אומרת, דוד גזר, משה גזר רק לאותו דור, ודוד גזר לה גם דורות אחרים. וקטי יהושע גזר עליהם. דכתיב, ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים שואבי מים לידה, ולמזבח השם. יהושע גזר שבית בזמן שבית המקדש קיים. דוד גזר בזמן שאין בית המקדש קיים. זאת אומרת, יש פה, לכולם יש חשבון מסוים ששואבי יציב חוטבי מים. בעצם כבר משה ויהושע ודוד. אבל הגזרה הכללית שמוציאה אותה מכלל ישראל באופן הכי קיצוני, באופן הכי חריף, מי זה? זה דוד. מעניין שאם מסתכלים בתלמוד הירושלמי, יש שני הבדלים בולטים בין הבבלי לבין הירושלמי. הירושלמי נמצא בתחילת פרק רביעי של מסכת קידושין. אז דבר ראשון, הירושלמי אומר, יש עוד נקודה חשובה שתזכרו שאנחנו חייבים עוד לראות אותה, אני לא יודע אם נספיק היום. הירושלמי אומר שמה היה הסיבה לכך שהגבעונים רצו להתנקם בבני שאול. אומר כך, ועל בית הדמים אשר המית את הגבעונים, שאל אותם דוד, מה לכם לבית שאול? אמרים לי, על אשר המית ממנו זין אנשים, שני חוטבי עצים ושני שואבי מים, וחזן וסופר ושמש. מה קרה בירושלמי? הוא הרג שבעה אנשים והם רוצים להתנקם. זאת אומרת, זה לא כמו בבבלי, שרק לא נתנו להם, שהרגו את נוביר הכהנים ואז הם לא יכלו לעבוד. פה באמת, הרגו מהם שבעה אנשים והם רוצים לקמה. שבעה אנשים כנגד שבעה אנשים. נקודה נוספת שאפשר לראות הבדל בין הבבלי ובין הירושלמי, שבבבלי כתוב, שמה הנקודה והיו עוברים ושבים אומרים, מה חטאו אלו שנשתנית עליהם מידת הדין? אותם שבעה שהרגו אותם במצוות הגבעונים, הגבעונים הרגו אותם. והיו אומרים על שפשטו ידיהם בגרים גרורים. אמרו, ומה עם אלו שלא נתגיירו לשם שמיים? ראו איך טבע הקדוש ברוך הוא את דמן, המתגייר לשם שמיים על אחת כמה וכמה. הרבה גיורים נתגיירו באותה שעה. מה ההבדל בין הבבלי לבין הירושלמי? לפי התלמוד הבבלי, מה הייתה הנקודה שגרמה לקידוש השם לגיור?
צדק.
מה? צדק חברתי. יש שוויון. אפשר להצטרף לעם ישראל ולזכות לשוויון. זה הנקודה המרכזית. כך משמע בבבלי. שזה בא לידי ביטוי. גם בעובדה של בני מלכים שנאנשים, שאין פה איפה ואיפה, וגם שאפילו גרים גרורים ביחס על אחת כמה וכמה לישראל, יש פה איזה צדק כללי שדואגים, זה אומה שדואגת לאנשים שלה, רוצים להיות חלק מאומה שדואגת לאנשים שלה. הירושלמי אומר שבעצם הנתינים, כל אומות העולם מבינים שהם לא באמת באו לשם שמיים. ואף על פי כן מקבלים אותם. עם ישראל, כשהוא מקבל את הגרים, והוא מקבל אותם באופן כזה, שאפילו אם הם לא באו להתגייר במדרגה הכי גבוהה, בכל זאת מקבלים אותם, זה אומר למעשה שבאמת אפשר להתקרב לריבונו של עולם.
זה אפשר שאני אומר, אני אמרתי שהשם, מה השם התגרו של שם שלו לכך, השם טובה את ה...
שלא נתגרו לשם שמיים, ראו איך טבע הקדוש ברוך הוא את דמן, המתגייר שם שמיים לחת כמה וכמה. זאת אומרת, מי שמצטרף לעם ישראל הוא מתקרב להשם. הוא קשור להשם. כן. לא מהצד החברתי, זה הבבלי. הבבלי מדבר על הצד חיובי. פה מדברים על מי? על הדאגה שהקדוש ברוך הוא מקבל את מי שמצטרף לעם ישראל. מי שמצטרף לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא למעשה מתחבר אליו. דרך אגב, מי שיסגל במדרש, המדרש בעצם מחבר את שני, גם את הבבלי, גם את הירושלמי ביחד. זאת אומרת, לוקח את שניהם ומחזור אותם ביחד. אבל יש פה בעצם שני מהלכים של קידוש השם. הנקודה הראשונה זה האחווה, זה הדאגה שיש. הנקודה השנייה זה שהקדוש ברוך הוא, מי שמתגייר, הוא מקבל אותו. הוא דואג לו. מעלה מיוחדת במינה. זה קשור אולי גם שני הצדים שאמרנו מקודם. שלפי התלמוד הבבלי, הנקודה היא ש... מה עיקר הנקודה שהפריעה לגבעונים? העובדה שלא עמדו בהתחייבות שהייתה מולם. הרי לא הרגו אותם. אלא לא עמדו בהתחייבות שהייתה מולם. זו תביעה שנמצאת באיש עמדה מול מי? מול האחווה, מול הסיכומים, נכון? לפי הירושלמי, מה הבעיה שלהם? זה לא מצד הסיכומים, אלא מצד מה? מצד הנקמה. יש פה איזו פגיעה ואנחנו נוקמים את אותה נקודה. זאת אומרת, שני הדברים משתלבים בשתי נקודות המבט, מה הייתה הנקודה שעמדה מול הגבעונים. עיקר הנקודה הייתה באמת הקריאה, הדבקות בריבונו של עולם, זאת אומרת, איזה נקמה, מה זאת אומרת, מה עשו לנו? כן, אנחנו צריכים לנקום, הרגו שיבה, אנחנו רוצים להחזיר נקמה שיבה. או שעיקר הנקודה זה האחווה, זה קשור גם לצד השני שאמרנו. יש פה גם שני צדדים שדיברנו על היחס לגבעונים, שיש צד שהם שואבי עצים וחוטבי מים למי? לעם. שזה יותר ביחס לנשיאים. ויש את יהושע, שהוא אומר שהם חוטבי מים, שואבי עצים וחוטבי מים למי? חוטבי עצים ושואבי מים למי? לבית השם, שזה יותר קשור למה? ליכולת שלהם להיות קשורים לריבונו של עולם. זאת אומרת, יכול להיות שהבבלי והירושלמי בעצם, הם תופסים את שני הצדדים שראינו בפשט המקראות, שאחד זה כנגד האחווה שקשורה לעם ישראל, והשני זה כנגד הקשר עם ריבונו של עולם. טוב, יש עוד נקודה אחת שבינינו נרצה עוד שנראה בגבעונים, במדרש, ואחרי זה נמשיך כבר...